שלום לכולם, והיום אני בפרק משותף עם עורך הדין מירי ספיר. למעשה, אני מתארחת בפודקאסט שלה, אנשים זה העסק שלי. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דיין וולפנר, ואני אדבר איתכם על גירושים, על זוגיות, וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה. היי מירי.
היי רות, איזה כיף.
Here I am.
עורך הדין רות דיין וולפנר. זה כיף להיות פה קודם כל. את עוסקת הרבה מאוד שנים בייצוג בסכסוכים משפחתיים מורכבים, בהליכי גירושים סבוכים, והספציאליטה שלך גירושים מנרקיסיסטים. כתבת שלושה ספרים, ספציאליטה, נכון? מילה יפה. כתבת שלושה ספרים, יש לך בלוג, פורטלים מקצועיים ופודקאסט היסטרי שנקרא בית הספר לקרמה טובה. למעשה אנחנו מקליטות, כמו שאמרת, פרק משותף, ובזמנך הפנוי, קראתי וראיתי, אני עוקבת אחרייך שאת רצה, צוללת עם קרישים ואפילו טיפסת על הקילימנג'רו. חוץ מזה, והכי חשוב, את אימא גאה לאופיר ולאסף. אז איך את עושה את כל זה?
זה לא הכל בבת אחת, כן?
זה לא במקביל?
לא במקביל, כל פעם משהו.
לפי כמות, לפי הספקים שלך, זה נשמע כאילו את חיים בעולמות מקבילים בו זמנית. אבל צפרי קצת רגע, מה באישיות שלך מאפשר לך את כל הטוב הזה?
אני לא יודעת לעשות לעצמי אבחון אישיותי. אני חושבת שצריך לחיות את החיים במלואם, ואם אפשר לחוות כמה שיותר חוויות, אז אני בעד. עבודה מאוד מאוד קשה גם ככה. אז כשלא עובדים צריך ליהנות. זה בצד של הקרישים והקלימנג'רו והספורט וכל זה. ובעבודה זה פשוט חלק מהעבודה. אני מאמינה ש... העבודה שלי זה לא רק עריכת דין, זה גם לתת תוכן, לתת ערך, וזה מה שאני משתדלת לעשות.
איזה כיף. מגישה מאוד מעניינת. את יודעת, אני מאמינה בחיבורים האלה בין העסקי לאישי ולאנרגטי, ואחד הקשיים, נקרא לזה ככה, שעורכי הדין שמגיעים אליי נתקלים בהם, זה השיווק. הם שואלים כל הזמן, איך עושים את זה? איך לא עושים את זה, איך קחי ממני את השיווק הזה ותני לי לעבוד, מה שנקרא, מחלקת ייצור אני יכול כל הזמן, מחלקת שיווק ופיתוח עסקי קצת פחות, שרים קצת פחות מפותחים. מה הטיפ שלך בעניין הזה?
אני נגד שיווק.
אוקיי.
הפתעתי אותך, נכון?
כן, לגמרי.
כי אני חושבת ששיווק, מה זה שיווק? שיווק זה לבוא ולהגיד בואו, תזכרו את שירותיי כי אני הכי טוב, זה שיווק?
לא.
אז מה זה שיווק?
שיווק זה להגיד הנני. הנה, okay. אני פה.
לא. אז הנה, אני פה לא מעניין אף אחד. לא מעניין אף אחד, הנה, אני פה. מה שמעניין זה איזה ערך אתה נותן.
ברור.
אז, okay. אז זה אז לא שיווק.
אוקיי. Okay.
זה אני מאמינה בלתת ערך. כמובן שעל הדרך, ברגע שאתה נותן ערך, אז גם מבינים מי אתה, וגם מעוניינים לזכור את שירותיך. אבל קודם כל, אתה צריך לתת ערך, ולתת ערך זה עבודה. זה לא עבודה שלי שיווק. זה עבודה של מי שצריך לשבת ולהשקיע בזה. ובעיניי זה לא שיווק. בעיניי זה קודם כל לתת ערך, שזה הדבר שאני נהנית ממנו. אני באמת נהנית מזה, כי זה זכות. זה באמת זכות, אני משפיעה על חיים של כל כך הרבה אנשים. ואני גם נהנית על הדרך. תראי, הפודקאסט הזה. אני אוהבת, כיף לי, אני אוהבת לראיין, אני אוהבת את הקונספט. אם לא הייתי אוהבת, לא הייתי מחזיקה מעמד
כל
כך הרבה זמן.
עם כל כך הרבה מאזינים גם, נכון?
המאזינים זה לא תלוי בי. אבל כן, יש הרבה מאוד, יש לנו, אנחנו כבר במיליון.
הכל תלוי בך, נו.
לא, בסדר. מעל 1.5 מיליון דאונלודס של הפרקים בפודקאסט, וזה באמת עשה אימפקט מאוד מאוד גדול. ואני פשוט רואה את זה, אנשים ניגשים אליי ואומרים לי, השפט לנו על החיים, השפט לנו על החיים, השפט לנו על החיים. תגידי, יש יותר מזה?
לא.
זה?
ואני רוצה להגיד לך שלזה בדיוק אני קוראת שיווק. אני רק אומרת כל הזמן, גם צריך אפשר וכדאי ליהנות מהשיווק שלנו.
אבל מבחינתי... אם אתה עושה את זה בשביל כן. השיווק...
לא, לא חובה. אני איתך
בזה. בעיניי זה לא... זה מזויף.
ולכן, גם אי אפשר להוציא, לעשות אאוטסורסינג באופן מלא לשיווק. נכון. כן, אפשר לדברים טכניים כמובן, אבל לא לשיווק
לא
עצמו.
לא למהות.
בדיוק, למהות לא.
אבל את קוראת לזה שיווק, ואני קוראת לזה מתן ערך, וזה הבדל עצום. כשאתה נותן ערך, אתה לא ממוקד מי יבוא אליי ומה יצא לי
אתה
מזה.
אתה ממוקד בהנאה?
לא, אתה ממוקד במה אתה נותן.
בדיוק.
כשאתה זה... נותן, אתה גם מקבל. זה קרמה, זה החוק הראשון
לגמרי,
של הקרמה, לא?
לגמרי,
כל
לגמרי.
מה שאתם רוצים לקבל, תיתנו קודם.
נכון. וגם כל מה שאתם רוצים לקבל, או אתם רוצים בחיים שלכם, תהיו.
נכון.
קודם האנשים האלה, נכון? ג'ים רון אמר את זה.
נכון.
אנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו רוצים, אנחנו מקבלים את מה שאנחנו.
נכון.
אז זה אחלה משפט שמלווה אותי בחיים. מה מאפשר לך, אמרנו, להתמיד, זה ההנאה, נכון? והמתן ערך והלתת, אבל בכל זאת, שבת אחרי שבת, את מעלה בלוג מאוד, עם חשיפה מאוד גבוהה. אין
וואי,
לפעמים...
זה, תקשיבי... זה מספטמבר 2017.
זה לא יאומן.
זה לא יאומן.
זה לא יאומן.
כן.
מה מאפשר לך את זה בכל זאת, את ההתמדה הזאת של שבת אחרי שבת?
תראי, קודם כל, אם אני הולכת להיסטוריה, אז אני חושבת שהתאמנתי לכמה מרתונים עד שהתחלתי את הבלוג, וכשאתה מתאמן למרתונים, אתה לומד מחויבות, ואתה לומד התמדה, ואתה לומד שגם אם קשה לא עוצרים, ולא מפסיקים באמצע, אז זה נתן לי הרבה... ואני התחלתי את הבלוג ממש כשנפצעתי בברך, נקרא לי המיניסקוס, באמצע אימונים למרתון ניו יורק. ואז פשוט התחלתי את זה, וזה הפך להיות מאוד, מאוד משמעותי. וזה הפך אחר כך לשני ספרים, ואני לא יכולה להפסיק. אני לא יכולה כבר להפסיק, זה יותר מדי משמעותי לכל כך הרבה אנשים, ואני אומרת לכם, לפעמים אני מרשה לעצמי בשבת לא לקום מוקדם בבוקר, אני מקבלת מלא הודעות מה קרה, לא העלית הבלוג היום, מה קרה, בסדר, ישנתי עד 7:30, help.
את כותבת באותו יום? באותו
לא,
בוקר?
אני כותבת לא. יום לפני. יום לפני, כן, זה לא, ביום שבת בבוקר זה מוגזר.
תשמעי.
אני כותבת יום לפני, ואני מעלה את זה בשבת בבוקר. למזלי, אני יודעת לכתוב מהר, וזה לא גוזל ממני הרבה זמן, זה גוזל. זה עבודה, זה השקעה, והאמת היא שזה גם סוג של ונטילציה, כי את עוברת דברים... ואת רוצה להוציא את זה, וזה גם גרם לי להתחיל להסתכל על דברים במבט אחר, לשאול יותר שאלות על הבפנוכו של הנישואים, ופחות משפטי, אלא יותר להבין לעומק את כל המנגנונים האלה שמפעילים אנשים, וזה גם נותן לי הרבה. מעבר לערך שזה נותן, אז בינתיים אני לא אפסיקה, אם אני אסבול, אם לא יהיה לי כיף, אני אפסיק, אבל בינתיים זה בסדר.
בינתיים זה בסדר. כן. זה מעניין, כי אני תמיד אומרת ששיווק, המילה הזאת שאת פחות אוהבת, אבל בכל זאת, זה ריצה למרחקים ארוכים, ואת ממש מדגימה את זה בחיים. זה לא ספרינטים, זה לא עוד איזשהו הישג, זה לא עוד איזושהי הרצאה. מי שבוחר למשל באחד מהערוצים השיווקים שאני ממש אוהבת, והיה המיין ביזנס שלי 16 שנים ולשכת עורכי הדין במכון להשתלמות, זה הרצאות. אני ממש מעודדת הרבה מאוד עורכי דין להנכיח את עצמה מקצועית ואישית בהרצאות. ואני מסבירה שלהרצאות פעם בשלושה חודשים או בשישה חודשים, זה לא נקרא שזה ערוץ שיווקי שלך, בשביל להרצות אתה צריך לעשות מעשה ולהקדיש לזה זמן. וזה משהו שאנשים לא כל כך מרבים לעשות. נוח להם יותר להיות בצד של, במחלקת ייצור, כמו שאני קוראת לזה, ופחות במחלקת שיווק.
הרצאות, אני אישית למשל כמעט לא עושה. אני לא אוהבת. זה מוזר, כן, נכון? אני יודעת, זה מוזר, כי כאילו זה לא נראה עליי, אבל אני לא אוהבת הרצאות. אז אני עושה, אבל פחות, הרבה פחות.
מה, זה מעניין.
כן, כן.
אבל מה את הכי אוהבת לעשות? חוץ מאשר, במקצוע אני מתכוונת.
הכי אני אוהבת זה לחקור בבית משפט.
וואה.
כן, זה הדבר שאני הכי אוהבת בעולם, כאילו בעולם המקצועי, כן, לא, לא זה. הכי אני אוהבת לחקור בבית משפט, באמת. אני אוהבת.
מה יש שם ברגעים האלה שאת חוקרת, שנותן לך את התחושת מלאות הזאת?
זה קודם כל, כי... אני לא משחררת. זאת אומרת, אם לא עונים לי את התשובה שאני יודעת שהיא אמורה להיות התשובה, אני הולכת תוקפת את זה מפה ומפה ומפה, וזה אתגר. זה צריך לחשוב מאוד מאוד מהר, ואני יכולה. אני עושה את זה, בדרך כלל יש לי חקירה מוכנה, ואני הולכת איתה לכל מיני כיוונים, ואני נהנית מזה, אני נהנית מזה. זה פשוט, זה עריכת דין התהורה. ממש לחקור, להבין מה את רוצה להוציא מהעד, לדעת איך, לחשוב, לזכור מה הוא אמר לפני רגע, לזכור מה הוא אמר בתביעה הזאת, לאמת אותו. באמת, קשה לצאת מני שאני חוקרת, ואני עושה את זה בנעימות, אני לא משתלחת, ואני אוהבת את זה, אני אוהבת את זה מאוד. אני גם אוהבת להופיע בבית משפט, שזה עיקר העבודה המקצועית שלי, זה הופעות בבית משפט, אני מופיעה המון, ואני אוהבת את זה, כי זה קצת כמו להיות על במה, למרות שלהרצות אני לא אוהבת,
אבל להופיע בבית משפט. כולנו קצת שחקנים מתוסכלים, אה? זה מעניין,
כן,
זה צוחק.
כן, כן, כן,
כמובן,
כן,
יש לגמרי. בזה איזה משהו.
נכון, כן. האמת היא שאני עשיתי קורס שנקרא בזמנו קוד הבמה, ומי שהיא מעבירה אותו היא שחקנית. ואני משתמשת בהרבה דברים שלמדתי בבית משפט.
כן.
וזה עובד.
אני מתחברת לזה.
זה עובד, כן, זה לגמרי עובד.
גם אני למדתי קצת אימפרוביזציה וזה כיף נורא, אבל אני כמעט ולא הופעתי בבתי משפט.
אז זה מבחינה מקצועית, זה הדבר שאני הכי אוהבת, by far. אבל אני גם אוהבת את כל המסביב, את כל מה שאת קוראת לו שיווק, ואני קוראת לו לתת ערך.
כן.
אני מאוד אוהבת את הפודקאסט. בואי, אם אתה עושה משהו בלי לאהוב, חבל על הזמן.
לגמרי.
איך היה פעם פרסומת שהיינו ילדות, חומוס עושים באהבה או לא עושים בכלל?
לגמרי.
אז גם עריכת דין.
לגמרי.
כי אני כל הזמן שומעת עורכי דין שמתלוננים על המקצוע, יש איזה מישהו שאני מניחה שאת מכירה, לא נזכיר את שמו, אני פורש, אני פורש, אני לא מבין איך יש לך כוח, אני פורש, אני פורש. כבר 20 שנה הוא אומר לי שהוא פורש, הוא לא פרש עוד, אני מחכה שזה יקרה. אבל הוא... אבל לעבוד במשהו שאתה כל הזמן מתלונן עליו, זה בסה. זה לחיות באנרגיה לא טובה.
תכונה כזאת של הרבה מאוד אנשים, אני חושבת. אני קוראת לזה קצת קורבנות.
כן, כן, זה לא כיף.
כן, תכונה לא סקסית, אני חייבת להודות.
לא, לא סקסית בכלל.
אז בוא נדבר רגע על המערכות יחסים שאנחנו מנהלות בעצם עם העסק שלנו. בתוך העסק דיברנו קצת על שיווק, אז בוא נדבר רגע על כסף. אחת ממערכות היחסים המורכבות שאנשים מנהלים עם כסף, ובמיוחד נשים, אני חושבת. מה אני מאמין שלך בקשר לכסף? ומה האתגר או האתגרים של הרוב לקוחותייך, הנשים לפחות, נתקלות בהם בקשר לכסף?
אוי, זה פרק שלם. את רוצה לדבר על כסף?
לא, אבל בואי נקפסל את זה רגע.
לא, לי יש לי הרבה מה להגיד על זה. כי אני לא כל החיים הייתי איפה שאני היום, כן? אני לא באתי לא ממשפחה עשירה, לא התחתנתי עם בעלים עשירים. את כל מה שיש לי עשיתי במו ידיי, ואני עובדת ועבדתי מאוד מאוד קשה. אבל היום, בשנים האחרונות, אני גם יודעת לגבות על העבודה שלי, כי אני מבינה את הערך שהיא נותנת. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני מאוד מאוד מאמינה בתודעת שפע, ואני חושבת שאם אתה חי כל הזמן בתודעת חוסר, ולכאורה יכולתי להיות בתודעת חוסר, אני לא גדלתי עם כסף, כסף לא גודל על העצים, ההורים שלי, שניהם היו שכירים כל החיים, אז לכאורה אתה אמור להיות שאתה גדל במקום כזה, כל הזמן להיות בפחד שיום אחד זה ייגמר, שיום אחד זה. אני בדיוק הפוך, אני פשוט קראתי והתפתחתי ועשיתי הרבה מאוד התפתחות אישית גם בקשר לכסף, ואני חי בתודעת שפע, ואני מאמינה שכסף זה אנרגיה. אתה לא יכול להחזיק אותו אצלך. יש מנטור יפני, וואי, ברח לי השם שלו, זה לא יאומן, כן, הונדה. כן, הונדה כתב את הספר Happy Money, והוא אומר שכסף זה כמו אוויר. אתה לא יכול רק לשאוף אוויר ולהחזיק אותו אצלך, נכון? אתה צריך גם לנשוף אותו. ולכן אתה צריך להיות בהכרת תודה לא רק על הכסף שאתה מקבל, אלא גם על הכסף שאתה נותן. הוא קורא לזה אריגאטו אין, אריגאטו אאוט. והוא אומר, כשאתם משלמים דווקא לאנשים שאתם הכי לא רוצים לשלם, מיסים, מס הכנסה, עורכי דין, רואי חשבון, כל התשלומים המבאסים האלה, תשלמו אותם בהכרת תודה,
לגמרי.
תרשמו על זה, אריגאטו אאוט. ואז כשאתה בהכרת תודה על הכסף שיוצא, ובהכרת תודה על הכסף שנכנס, הכסף הוא זורם, הוא בזרימה.
בכלל, בכלל הכרת תודה זה הכרת חלק
תודה
משפע.
הכרת תודה זה חלק מאוד גדול, מתודעת שפע, אבל לגמרי. תודעת שפע זה גם, גם לחיות בלי כל הזמן להיות בלחץ שעוד מעט זה ייגמר ולא יהיה לי, נכון. ואני...
קצור, לא להיות קמצנים. את ממש מגדירה תודעת חסר, כן. כן. אני לא מאוד אוהבת הגדרה ששמעתי פעם על, על שפע. כל מה שאני צריכה יש לי, וכל מה שיש לי אני צריכה. זה שני משפטים שהם לכאורה דומים, אבל הם לא בדיוק אותו דבר. זה אומר, קודם כל, יש לי כל מה שאני צריכה. ובין כל מה שיש לי אני צריכה. זאת אומרת, דברים שאני לא צריכה, אני משחררת. וזה נכון לכסף, וזה נכון למערכות יחסים, וזה נכון לרכוש, וזה נכון לכל הכלים המיותרים שיש לי, או בגדים מיותרים שיש לי, מערכות יחסים מיותרות שיש לי, קבוצות וואטסאפ מיותרות שיש לי.
בוא לא נדבר על זה. אני לא נעים לי לצאת מקבוצות וואטסאפ, אז אני בהרבה קבוצות שאני ממש לא צריכה.
וואי, אז אני ממש ממש ממליצה לכולנו לוותר על כל דבר שהוא לא, שלא מדויק לנו. אני חושבת שבסוף, דברים שהם לא, לא מדויקים לנו, מורידים אותנו אנרגטית.
אבל פה את כבר נכנסת לשאלה, מה זה אני צריכה? אני צריכה? לא בהכרח אני צריכה. לא, יש לי 15 ז'קטים בארון. אני צריכה 15 ז'קטים? אולי אני צריכה רק 4.
נו.
לא, אבל אני רוצה שיהיו לי 15, אז יש לי 15. אז זה לא בהכרח.
השאלה מאיזה מקום.
השאלה מה זה אומר צריכה.
נכון. מה זה אומר צריכה? אבל את קובעת לעצמך, אבל את בטח חושבים לך בארון, גם כל מיני דברים שאת יודעת בוודאות, שאת לא צריכה.
נכון.
אז על זה אני מדברת. אני לא מתווכחת עם מה שאת מחליט. את בוחרת מה צריכה ומה שאת
ברור,
לא צריכה.
לא, ברור. פשוט צריך פעם בכמה זמן לנקות.
או למשל, הלא נעים לי שזה שאת אומרת, שאת באה ממנו,
לא, קבוצות וואטסאפ, וואי, איך לא נעים לי לצאת, אבל לפעמים אין ברירה, אני עושה את זה.
אני כל הזמן עושה את זה, ואני מתנצלת ומסבירה, ואני גם הרבה פעמים אומרת, אני עכשיו בתקופה של עומס, אני בן אדם ש... אני לא יכולה להתעלם מקבוצת וואטסאפ, אפילו אם בתוך הארכיון, אני נכנסת, אין מה לעשות.
אז אני לא יכולה לראות את האדומים, מה הבעיה? שאצלנו במשרד, יש לנו כחלק באמת משירות מאוד אישי שאנחנו נותנים ללקוח, ואני לא עושה שיווק, אני פשוט סופרת לך, יש קבוצת וואטסאפ לכל לקוח עם הצוות שלו. לפעמים זה רק הלקוח, לפעמים מישהו רוצה, מישהו מלווה אותו. והקבוצות האלה, המטרה שלהם זה שבאמת יהיה מענה מיידי mm-hmm. ללקוח. עכשיו אני בפגישות מהבוקר עד ערב או בבתי משפט או בזה, אני לא יכולה לראות כל רגע. אני מגיעה לערב 70-80 וואטסאפים שלא ראיתי.
מטורף.
מטורף.
לגמרי.
ואז אני נכנסת, אני עושה מעבר מהיר, ככה רואה מה היה ומגיבה אם אני צריכה להגיב. עכשיו תארי לך, זה קבוצות שאני צריכה להיות בהן, כן, והן חשובות. מהעבודה. עכשיו יש עוד מיליון קבוצות נוספות, ועכשיו יש משהו כזה שנקרא עדכונים. זה 4 קבוצות
הכרזות,
אותו דבר, הכרזות. וזה, ורק לגמרי. בבניין שאני גרה בו, יש איזה 5 קבוצות וואטסאפ.
וואו,
זה טוב. כן, זה קיצוני.
אז אני בעד לשחרר. לשחרר כל מה שלא מתאים לנו כבר.
אבל זה לא בא, לא, זה דווקא לא קשור לתודעת שפע, זה קשור ללא נעים לי.
הלא נעים לי פוגע לנו בתודעת
פומו.
שפע.
נכון, זה גם קצת פומו, fear of missing.
לגמרי, גם הפומו ממאיפה הוא מגיע, מתודעת חסר. אם אני בתודעת שפע, אז אני יודעת שכל דבר שאני אצטרך, וכל דבר שאני ארצה, וכל דבר שאני, לא משנה, יהיה לי צורך בו, יגיע בזמן המדויק מתי שאני אצטרך אותו.
נכון.
זה תודעת שפע.
נכון.
ואז זה אומר שאני יכולה לשחרר בגדים לא מדויקים לי, או ז'קטים לא מדויקים, שכבר אני לא משתמשת, או תיקים שאני לא משתמשת, או לא משנה מה.
טוב, אחר כך נלך לחדר ארונות, ותעזרי לי לשחרר קצת.
אני כל הזמן משחררת, כי כמו שאת יודעת, גם המידות שלי השתנו, אז אני כל הזמן, יש לנו בקבוצות מסירה בשואם, כל הזמן מוסרת, ולפעמים אפילו גם מקבלת כל מיני דברים ממש מגניבים וחמודים שאני צריכה. שפתאום אני מחליטה שאני צריכה, זה ממש יפה. זה בדיוק האריגטו אין והאריגטו אאוט,
כן.
לגמרי. לא רק בכסף, אלא בכל דבר בעצם שיש לנו. ותת מה אפילו בא לי להגיד לך גם לגבי רגשות.
נכון.
כאילו הרבה פעמים אנחנו נאחזים בכל מיני רגשות טובים, לכאורה, ומפספסים את כל הרגשות,
שהם כבר לא משרתים אותנו,
ואין צורך, יש מלא שמחה בעולם, יש מלא שפע של כל מה שאנחנו צריכים, אהבה ושמחה וטוב וחמלה ורקות ואנרגיות ותשוקה וכל מה שאנחנו רוצים, רק לשחרר ויבוא עוד, אין שום בעיה, זה הקטע של תודעת שפע באמת.
נכון, האמת שאת עשית לי עבודה מדהימה בעניין הזה, אני לא אכנס לזה עכשיו פה, כי זה אישי, אבל את עשית איתי עבודה מדהימה.
זה כיף, כיף לשמוע, תודה. ואז מה האני מאמין שלך אבל לגבי כסף, חוץ מאשר תודעת שפע? לגבי נשים וכסף. אני שמעתי אותך מדברת על זה.
זה משהו אחר.
על זה אני מדברת.
אני מאמינה שנשים אסור להם להיות תלויות כלכלית. אבל זה אני אומרת בכל פרק
אך,
כמעט.
אני כל כך
זה
איתך
כל
בזה.
כך חשוב.
שבא לי שתגידי את זה גם בפרק שלי, נו,
אגיד,
בכל זאת.
אני אגיד ואני אחזור ויגיד. לנשים אסור להיות תלויות כלכלית, גם אם מאוד נוח להם. גם אם הן בטוחות שהן יכולות ב-100% לשים את הראש על הבעל, כי הכל בסדר. את יודעת, אני אספר לך סיפור.
כן.
הייתה אצלי...
ידעתי שלך איזה סיפור טוב על זה.
כן, הייתה אצלי מישהי לא מזמן, והנישואים שלה טובים. הם נישואים הרבה שנים, הנישואים טובים, היא לא עובדת כבר כמה שנים, כי היא עבדה בעבודה מאוד קשה, והוא מרוויח מאוד יפה, והיא לא עובדת. והסתכלה, מצאה לו כמה דברים בטלפון, כמו שהסיפור הידוע, ופתאום אמרה לו, אני אתגרש ממך, אני לא אהיה איתך עם זה, והוא אמר לה, אז מה את מחטטת בכלל? כאילו, עזבי, מה פתאום מתגרש? מי חושב על זה בכלל? וגם היא לא חשבה כי טוב להם ביחד, הם חברים, כיף להם. אמרתי, את יודעת, את לא ממש יכולה לרשות לעצמך להתגרש, את לא עובדת.
וואו, זה משפט את, קשה.
כן, לא, זה לא קשה בכלל, לכי לעבוד. לכי לעבוד, כי יכול להיות, יכול להיות שהוא יפסיק עם זה וזה, כי הוא נורא נבעל, אבל גם יכול להיות שאם יש לו נטייה כזאת, יום אחד תקרה תאונה והוא יתאהב. ויכול להיות גם שיקרה למישהו משהו. את יודעת, בטח אחרי 7 אוקטובר אנחנו יודעים שלפעמים בן אדם יוצא מהבית ולא חוזר. לא חוזר. ואז בעצם את שמה את מבטחך במשהו שהוא מאוד בעייתי. ואז היא הסתכלה עליי, היא אמרה לי, אבל יש לנו המון כסף. אמרתי, כמה כסף יש לכם? היא אמרה לי סכום. שלכאורה זה סכום יפה, אבל אם מחלקים אותו לשניים, ויחלקו אותו לשניים, את לא תקבלי את כל הכסף, אלא אם כן נקרא לו משהו, אבל בהנחה שמתגרשים, אם מחלקים את הסכום הזה לשניים, אוקיי, זה מספיק לך לקנות דירה נחמדה, היום את גרה בבית, תקני לדירה בסדר, דירה יפה, אבל, ומה עוד? את לא יכולה לחיות מזה כל חייך. את צריכה הכנסה. ואם הילדים גדולים, והתגרשתם וחילקתם את הרכוש, הוא לא חייב לשלם לך כל החיים. ולכן אמרתי לה, את חייבת לעבוד, זה לא אישה שלא עושה כלום, אמרה לי, אני עושה המון דברים, זה אמרתי, את צריכה לעשות מהם כסף. תתחילי להיות מכוונת ללעשות כסף, כי את לא יכולה להיות תלויה
באף אחד.
ואז, את יודעת, זה כמו הציפור שהיא... כן. יושבת על ענף, אבל היא לא בוטחת בענף, היא בוטחת בכנפיים שלה, שאם הענף יישבר, היא תוכל לעוף.
נכון.
ואני באמת חושבת שאסור, לא רק לנשים, גם לגברים, אסור להיות תלוי כלכלית. כל אחד צריך שתהיה לו את יכולת הפרנסה העצמאית, ולא להישען על מישהו אחר.
לגמרי, איתך בזה. אני חושבת שזה עושה גם משהו לאישיות. מעבר
לערך עצמי. לערך עצמי.
בדיוק, כמו שאיך אמרת קודם, כסף זה אנרגיה.
כן.
ואם אני, לא, אני עצמאית כלכלית, ויש לי את הכסף שלי, אז זה משנה את האישיות, זה ממש בונה את האישיות בצורה אחרת. אני לגמרי איתך בזה.
אני דווקא חושבת על זה מהמקום, שמה שאני רואה, את יודעת, זה שאם את עוברת התעללות, אפילו בקטנה, הקטנות, השפלות, הפחתת ערך, ויום אחד את מחליטה שאת רוצה ללכת. את לא יכולה ללכת. אם את תלויה כלכלית, את לא יכולה לברוח. זה, התלות הכלכלית זה כמו שרשרת ברזל שמחזיקה אותך. וזאת בעיה, זה הבעיה מספר אחד בעיניי. מעבר לזה שגם הוא יכול ללכת יום אחד, ואז את שוב פעם בבעיה, אבל הקטע הוא, שנגיד שהוא לא רוצה ללכת, הוא אוהב אותך קטנה, לא עובדת, תלויה בו, כיף לו, סבבה לו. את לא יכולה ללכת, את גבולה. ובגלל זה, אסור להיות תלויים כלכליים. מעבר לבנפיט, שכמובן שזה נותן לך תחושת ערך עצמי,
והגשמה,
וכל
ותשוקה,
זה,
וכל מה
ועניין בחיים, ואת לא, זה אין
ותחושת
ספק.
ותחושת מסוגלות.
בדיוק. אבל,
כן.
קודם כל, הדבר הבסיסי זה, שאת יכולה לברוח תמיד.
נכון. לא רק לברוח, את יכולה להיות מי שאת באמת, מה שאת באמת רוצה להיות ובוחרת להיות.
בסדר, אבל זה שני דברים נפרדים.
זאת ששאלתי את עצמי כשהייתי צעירה, אז אמרתי לעצמי, וואי, לא ככה, לא במינוחים האלה דיברתי, של נשמה ובחירה נשמתית, אבל באמת הבחירה הנשמתית שלי הייתה מאוד מעניינת. ובחרתי זוג הורים מאוד מאתגרים, גם במובן של כסף, ועוד בהרבה מובנים, ולהיוולד לא, אפילו לא בארץ. ואני עובדת מגיל 10. ובגיל 12 כבר היה לי את העסק הראשון שלי.
באמת?
ממש. ניהלתי קייטנה לילדי השכונה. מזל שהייתה שכונה גדולה עם 9 קומות ו-56 דירות בכל בניין, 3 בניינים, ובמקלט של הבניין שלנו ממש קמתי קייטנה, והמצאתי שם סיפורים ומה שאת רוצה, והקרנו שקופיות כאלה, פעם היו שקופיות כאלה שמקרינים, נכון. עם מקרן שקופיות,
עם כזה עיגול כזה.
כן, כן, בדיוק. ואני זוכרת שאמרתי תמיד, זה ממש בנה אותי להיות מי שאני, בנה אותי להיות העצמאית שאני, ואני יודעת בוודאות שלא משנה מה יקרה, ולא משנה איך יקרה, אני יודעת שאני תמיד אנחת על הרגליים. תמיד יהיה בסדר, מקסימום, אני זוכרת בתקופות מאוד מאוד קשות, ועברתי תקופות מאוד קשות, תמיד אמרתי, מקסימום אני אלך להיות מוכרת בחנות פרחים, מה זה משנה מה? תמיד אני יודעת לעשות כסף, אני יכולה להיות רגועה, אני תמיד יודע לעשות כסף, וזה משהו ש...
זו תכונה מאוד מאוד חשובה, גם האמונה שלך, שמה שלא יהיה, תסתדרי, ברגע שאת מאמינה שזה הסיפור הפנימי שלך, זה מה שיהיה.
כמה מעט אנחנו בסוף צריכים, בואי, רוב הדברים הטובים הם בלי כסף.
נכון, את יודעת, הייתה לי לקוחה שהיא עובדת עם בעלה, ונגמר הסיפור ביניהם, ואמרתי לה, אבל מה יהיה, מה תעשי, הוא כאילו עיפו אותה מהעסק. היא אומרת לי, אני יודעת לעשות ציפורניים, אני יודעת לעשות שעבות, אני אמצא מה לעשות.
נכון,
לתחושה. וברגע שזו התפיסה שלך, ואת לא באיזו התמוטטות, אני לא יודעת לעשות כלום, את תסתדרי.
לגמרי, ככה בדיוק. מה שאנחנו מאמינים, זה מה שקורה בסוף במציאות.
נכון, זה הסיפור הפנימי שלנו. נכון. הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, הוא בונה את המציאות שלנו.
נכון, לגמרי. איך סדר היום שלך הוא קבוע, הוא משתנה? על מה בחיים לא תוותרי בסדר היום שלה?
אין דבר כזה בחיים, אני לא אוותר. אין דבר כזה.
הוא משתנה?
תשמעי, קודם כל יש את הלוז, שהוא קשוח. כי אם יש דיונים...
קשוח? הרבה שעות?
המון שעות. המון שעות? המון, המון, המון.
כמה? אני... באיזה שעת כמה?
בדרך כלל ב-5:30-6. וואי. הולכת לעשות כושר, פעם הייתי הולכת לרוץ לים, עכשיו אני לא גרה לידם, אז אני יורדת לחדר כושר, משתדלת לעשות שעה.
לא תוותרי על זה.
בזמן האחרון, האמת שמהשביעי לאוקטובר, כל יום.
אלופה.
זה בריאות נפשית.
לגמרי.
אבל הנה, היום קמתי, וכל השרירים בגוף כאבו לי. ויתרתי. ויתרתי, אז מה? בואי, אני כבר לא... אני כבר בגיל שאני יותר, אני פחות, יותר מוותרת לעצמי, אם
יותר
כאילו...
יותר חומלת על עצמי.
חומלת על עצמי, בדיוק. אם כואב, אם כואבים לי השרירים, אני לא אלך. אז אין שום דבר שהוא קשוח, יארג ובל יעבור. דיונים הם דיונים, והיומן...
זה ש... קשוח.
זה מאוד קשוח. הדיונים מאוד קשוח.
המון שנים,
קשוח.
ממש.
המון,
ברמה
המון
של
שנים.
יומיומית, זה מטורף.
כן.
זה מזל שאת כל קשה. כך נהנית מזה.
נכון, אבל זה קשוח.
כן.
ואחרי הדיונים, לא משנה איזה דיון מטורף הייתי, אני חוזרת ויש לי פגישות. כל יום, למעט ביום שאנחנו מקליטות פודקאסט, עד 7 בערב.
וואו.
ואחרי זה אני... חופשייה לנפשי.
אחרי זה.
אחרי זה.
כל כך הרבה שעות שניתרו לך אחרי זה.
כן, זהו. זה אלו החיים, אבל אני אוסף סגיחות לחול, ואני משתדלת ליהנות, ומשתדלת להיות במסעדות, ובהופעות, ותראית לחיות.
את גם מגדלת דור חדש של עורכות דין מצוינות במשרד, ובטח הרבה את יכולה לסמוך עליהן מן הסתם.
ברור.
איך את בוחרת אותן? עורכות דין כולן, נכון?
לא, יש לי שלושה גברים כבר. כן. שלושה גברים, שזה ממש שינוי. שנים זה היה רק נשים, והיום יש גם היום אנחנו כבר...
יפה מצידך, שהסכמת גם להכניס גברים.
האמת היא שאני חייבת להגיד שזה לא בא מאיזה אג'נדה הזה. בהתחלה שהייתי יותר צעירה, לגברים קשה לקבל מרות של אישה. עכשיו, זה לא שאני מטילה מרות, אבל כאילו היה יותר קשה. אין הרבה גברים גם בתחום דיני משפחה, אין מה לעשות.
ו... למה?
לא יודעת, לא... זה כנראה פחות... הגיע עורך דין טוב, אם הוא טוב, קיבלתי אותו, אף פעם לא פסלתי מישהו על רקע מינו, בחיים לא.
כן.
פשוט אם התרשמתי שזה מישהו טוב, בטח. אז
איך את בוחרת אותם? מה זה התרשמתי שמישהו
אז,
טוב?
אז קודם כל אני מסתכלת על הקורות חיים ועל הרזומה ועל המלצות, אם יש. למרות שגם עם זה נכוויתי.
מה, מהקורות חיים או מהמלצות?
מהמלצות.
זה מטורף איך שני אנשים יכולים לראות את אותו בן אדם, וכל אחד יחשוב משהו אחר, וכל
נכון.
אחד יתרשם משהו אחר. בגלל זה אני תמיד אומרת, זה לא, הבן אדם הוא לא טוב או רע. השאלה אם הוא מתאים או לא מתאים.
נכון.
אם זה win-win או לא win-win.
ומתאים או לא מתאים, אי אפשר באמת לדעת, אלא אחרי 3-4 חודשים במשרד.
בתכלס, אבל את יודעת.
לא, לא, לא נכון, לא נכון.
יש לך את האינטואיציה, יש לך
תחושת בטן. חד משמעית, אני אומרת לך שזה לא נכון, ואני אסביר. אני נותנת להם לעשות תרגיל כתיבה, כי יכולת כתיבה מאוד חשובה לי, ואני מסתכלת גם על יכולת הביטוי, ועל על הדרך שבה כותבים. שבוא נגיד, אם מישהו לא עובר את התרגיל כתיבה, אז הוא לא מתקבל. אבל היו לי גם לא מעט שעברו את התרגיל כתיבה, ולא היו מספיק טובים. לא היו מספיק טובים. בסוף, יש המון תכונות כמו לדעת להבדיל בין עיקר לטפל, כמו להיות מסוגל ללמוד. זאת אומרת, לקבל ביקורת וללמוד, כי בסוף אתה מגיע למשרד ואתה לומד את השפה של המשרד, אתה לומד את השיטות עבודה, אתה צריך לדעת לתקתק, זה איך אתה מתייחס ללקוחות. יש הרבה הרבה מאוד דברים שאני מצפה מעורכי דין שעובדים אצלי, ולוקח זמן גם ללמוד אותם. זאת אומרת, אני לא שופטת מישהו אחרי חודש, וגם לא אחרי חודשיים. אבל אם אחרי 3-4 חודשים אנחנו רואים שזה לא בכיוון, אז זה לא בכיוון וזה לא משהו שאפשר לזהות בהתחלה.
איך את עושה את זה? איך את אומרת שלום? זה קל לך? זה קשה לך?
זה קשה לי תמיד, אבל למדתי, אין מה לעשות, ואני בדרך כלל עושה את זה יפה, בשיחה, או בשימוע אם צריך, אבל בצורה נעימה. עכשיו, חוץ מזה חכי, זה לא הכל. הרבה פעמים אנשים מגיעים, אנשים רוצים את תחום דיני המשפחה מבחוץ. ואז, ואני לא פוסלת, זאת אומרת, אנשים שעבדו לפני זה בתחום אחר ומעוניינים לעבור לדיני משפחה, הדלת שלי לא נעולה בפניהם, גם אני התמחיתי בתחום אחר לגמרי.
וואלה.
כן, אני התמחיתי בביטוח מסחרי. אצל רחל לויתן, שנים.
וואי, לא ידעתי את זה.
כן.
אוקיי,
והחלטתי אחרי ההתמחות לעבור לדיני משפחה.
גם משרד של עורכות דין בעבר...
נכון. ועורך דין פסח כניר קיבל אותי. ונתן לי את ההזדמנות. אני נותן את ההזדמנות. כי אני חושבת שאם אתה עובד לפני זה במשרד טוב, ואתה מקבל כלים משפטיים טובים, זה שווה הרבה. ואני זוכרת שהגעתי אליו, הייתי עורך הדין של יום, הוא נתן לי להכין תגובה לבית משפט עליון. ולא ידעתי כלום, אבל הכנתי, והוא נדהם, והוא אמר לי, מאיפה... את הכנת את זה, כאילו, ולי זה היה ברור, כי למדתי...
כי אם יש לך את זה, יש לך את זה, לא?
קיבלתי כלים טובים בסטאז'
כן.
לעשות דברים כמו שצריך. אז בגדול, דלתי לא סגורה, זה הנושא שהתחלנו. אבל לפעמים בין עורך הדין, למשל, היו לא מעט טובות, לא מסוגלות לעבוד בתחום. לא מסוגלות, וואי.
מבחינה רגשית.
כן, עוזב את
זה. זה תחום לא פשוט.
זה תחום קשה.
זה תחום נורא נורא מורכב, רגשית.
אז מבחוץ אתה יכול, אתה קורא את הסיפורים שלי, וזה נראה לך נורא נורא מפתה, ובסוף אתה צריך להתמודד עם מציאות לא פשוטה, עם עבודה לא פשוטה, עם לקוחות בשיא המשבר שלהם, ולא תמיד בא לך על זה.
אני תוהה אם העיסוק בתחום הכל כך מורכב הזה משפיע בעצם גם על החיים האישיים של עורכי הדין שעוסקים בתחום. משפיע באיזשהו אופן?
לא יודעת.
מעניין. שאלה מעניינת. אני זוכרת שפעם...
לא יודעת. כן. אני דווקא מאמינה שזה גורם... לי זה גרב רוב החיים להעריך את מה שיש לי בבית.
כן. כן. לא, זה יכול לקחת לכל מיני כיוונים.
זה יכול לקחת למקומות...
וזה כיוון מצוין. כן. לבוא הביתה ולהגיד...
להגיד, וואו.
כן, וואו.
כן.
איזה מזל. תודה ש... תודה על מה שיש לי.
כן, כן. אבל את יודעת, בסוף...
אני התכוונתי גם בעצם לעיסוק הכל כך אינטנסיבי בליטיגציה, שהוא כזה קצת, בדיוק לפרק קודם, דיברתי עם דורי קלקסבלד, אז הוא הגדיר את ליטיגציה כעמידה, כעריכת דין בעמידה, על קצות האצבעות. כל הזמן על קצות האצבעות.
טוב, אני כל הזמן על קצות האצבעות ממנה.
זה אצל נשים זה יותר קל, אתה לקבים.
כן.
אבל יש בזה משהו שהוא שוחק מן הסתם, לא?
בכל עבודה יש משהו שוחק. לפחות אצלנו זה מעניין. כל עבודה בסוף היא שוחקת.
אני לא יודעת.
את לא יודעת?
אני לא. אני
את עברת עבודה.
אני עברתי הרבה עבודות, אבל...
את עברת הרבה עבודות. תעשי את אותו דבר 26 שנה. מה זה 8 שנים?
אני מסכימה איתך.
26 שנה. תעשי את אותו דבר, את שחוקה או לא.
זהו,
אז אני כן חושבת שכל עבודה שאת עושה אותה הרבה, את... נשחקת.
אבל את ממציאה את עצמך מחדש כל פעם. הנה, תראי, גם בעסק שלך, גם במשרד שלך. את לא אותה עורכת דין שהייתי לפני 26 שנים.
ברור שלא. אני גם לא אותו אדם שהייתי גם לא לפני עשור. אנחנו כל הזמן משתנים.
בטח בתקופה האחרונה אנחנו...
אנחנו לא אותם... תחשבי, גם כל טאב גוף שלנו משתנה.
לגמרי.
אנחנו לא אותם אנשים, הבחירות שלנו הן לא אותם בחירות. ובתחום שלי, המזל שלי, אני חושבת, שיש לי כל יום מפגשים עם אנשים חדשים, ומאוד מעניין. תראי, זה מעניין אותי. אני סקרנית.
כי אנשים מעניינים אותך.
בדיוק, כי אנשים מעניינים אותי, יש לי עניין, אני מקשיבה לסיפורים, זה מעניין אותי. אז אני לא משתעממת. נשחקת? ברור שאני נשחקת, בגלל זה אני נוסעת המון לחול. אני נשחקת כי זה קשה.
חול מתאים אותך?
כן. כן, חול זה אוויר.
כי זה יכולת להתנתק?
כן, כן. וחופשים, ואפשרות לעצור שנייה ולנשום. ולהחליף את הסצנה, להחליף את האווירה.
טוב, לנשום אפשר כל יום, את יודעת. כל יום, כל דקה.
אני,
את עושה מדיטציות.
היום אני מודיעה לך, לא נשמתי. והיום וואו. היה לי משהו מאוד מרגש, שהם קבעו לי פגישות רצופות. כאילו, מ-10 בבוקר עד 4 אחרי צהריים, בלי לנשום. וב-4 את כבר חיכית לי, כן?
נכון.
ואמרתי להם, יואו, אני מתה מרעב, ואתם לא נתתם לי דקה לאכול אפילו. והאישה שבאה לייעוץ אמרה לי, כולנו בני אדם, תקחי 10 דקות, תאכלי. אמרתי, אני לא יכולה, אבל אם לא אכפת לך, היא תביא לי טוסט, והמזכירה עשתה לי טוסט, ואמרה לי, בטח, תאכלי, אני רוצה שכאילו, מגיע לך גם. ונהיה לי דמעות בעיניים, כי פתאום ראתה אותי.
ראתה אותך.
לא, אני כאילו, אני כבר לא רואה את עצמי בתור בן אדם שזכאי לאכול באמצע היום.
וואו.
כן, היא פתאום ראתה אותי, וזה היה כזה מקסים.
נכון.
אז אכלתי יחד איתה, ואמרתי לנוות, היא 20 שנה איתי, היא לא רואה שאני צריכה לאכול, אבל היא אומרת, אין מה לעשות, הלוז שלך צפוף.
זהו, אני אומרת שיש עורכי דין.
כל...
יש משהו במקצוע הזה, שזה כמו נסיעה על 180 קמ"ש בהיי-ווי, בלי שוליים.
אבל את יודעת מה אומרים?
תעשי
יש כאלה שאין להם זמן לאכול, ויש כאלה שאין להם מה לאכול. אז בסדר, אז אני מעדיפה להיות...
זאת אומרת, אני מעדיפה להיות בצד הזה, אבל אפשר לאזן.
נכון, אפשר. אני נורא רוצה, כל פעם אני אומרת להם, תשאירו לי חצי שעה ביומן לאכול, כמעט לא קורה. ואז אני חוטפת משהו במטבח, בעמידה בין שתי פגישות, לא בריא, לא בריא.
אני חושבת שרוב הזמן את כן שומרת על הבריאות, אבל
נכון.
באמת, זה באמת, אני חושבת שנורא
אינטנסיב,
חשוב לשאול.
אינטנסיב, בגלל זה אמרתי לך כן, שאני חייבת, אני חייבת את ההפסקות האלה של הוויקנד, קצר אפילו, 48 שעות, אבל שאני יכולה לנשום.
זאת אומרת, אני מעדיפה להכניס את ההפסקות הקצרות האלה ביום-יום שלי. אני מאוד משתדלת לעשות את ההפסקות
לא
הקצרות האלה ביום-יום שלי. כן, זה עניין של...
כן.
גם אני זוכרת שהלכתי לתהליך הראשון שלי לאיזה מסע, מסע ההתפתחות הראשון שלי ב-2007. ואני זוכרת שאמרו לנו, תציבו 3 מטרות, המטרה הראשונה שכתבתי זה לעבוד שעה אחת פחות ביום. וזאת תקופה שכבר גידלתי 4 ילדים, ושני קטנים ועוד תאומות, ועבדתי עד 8 בערב כל יום, וזה היה מטורף. זה
מטורף.
לא הגיוני, ממש לא הגיוני בעליל, כמו שאומרים. ואני זוכרת שהמטרה שלי הייתה לעבוד שעה פחות, ולא האמנתי, זאת אומרת, זה היה כל כך, זה נשמע לי חלום נורא רחוק. והיום אני יודעת שאני...
ברור שזה אפשרי.
שאני, הכל אפשרי.
הכל אפשרי.
אין משהו, אין חלום, שאנחנו, באמת יהיה לנו חשוב שלא נגשים אותו. אנחנו יודעת את זה. אבל אז זה נראה לי כמו מדע בדיוני, וזה מטורף שככה אני זוכר שהסתכלתי על זה ככה, וזה היה פשוט מטורף, באמת. אבל הכל אפשרי.
ברור.
זה גם למצוא חצי שעה ביום לאכול מן הסתר.
בואי נגיד שאם הייתי, אם זה היה בדומי, אז הייתי עושה להם על זה משטר, אבל בסדר, אין מה לעשות, זה כאילו מתגלגל ככה.
נכון, כבר בחלומות הסכינן. אז אני אשאל אותך שאלה שאני ממש אוהבת לשאול. אני בן אדם שחולם ומקשים.
גם אני.
בדיוק. אז מה החלום הבא שלך, רות דיין וולפנר? תני לנו ספוילר.
אני מבחינה עסקית לא רוצה להגיד, כי אני עובדת עכשיו על משהו, ולא בא לי להוציא את זה לפני שזה יוצא.
טוב, נגיד שיש משהו חדש שאנחנו כולנו מחכים לו, ואני עושה עכשיו
טו-טו-טו-טו-טו. זהו, יש משהו חדש, אני אמרתי שאני אכתוב ספר על נרקסיסטים, אני כרגע דוחה את ספר, אני עושה משהו אחר, זה קשור לנרקסיסטים, אבל אני לא רוצה לפרסם את זה, ואת יודעת למה אני לא מפרסמת את זה? כי לא הצבתי, לא הצבתי לעצמי לוז מתי זה יסתיים, כי לא בא לי להכניס את עצמי למרוץ, בא לי לקחת את הזמן, אבל זה כבר בעבודה. וזה יקרה.
מעולה.
זה יקרה.
איזה כיף.
זה דבר אחד.
דרך אגב, זה עיסוק ממש ממש מעניין, הנרקיסיסטים.
מאוד מעניין, וגם מדהים כל פעם מחדש, כמה אני רואה שזה משפיע על אנשים. זאת אומרת, זה ממש, אני ברמה יומיומית, באים אנשים ואומרים לי, את שינית לי את החיים, כי אני לא הבנתי איפה אני חיה. שזה מדהים בעיניי, זה זכות באמת גדולה. אז זה מבחינה מקצועית. וסך הכל, אני חושבת שאני נמצאת במקום טוב. אני, אחרי השביעי לאוקטובר, אני יכולה להגיד לך, שבעיקר אני חולמת שנוכל לחיות פה באיזושהי יציבות וודאות, ולא בחרדה קיומית. ובאמת, זה, אני מאוד מאוד הושפעתי מזה, ואני כן, אני כל הזמן באלרט מסוים, ואני מאחלת לנו לחזור לימים שהיה לנו ברור, שגם הילדים שלנו וגם הנכדים שלנו יחיו פה. זה לא ברור לי.
וואלה.
זה לא ברור לי, כי אני, כן.
אני מרגישה שדווקא הקשר שלנו לכאן התחזק.
לא, הקשר ברור.
וגם
החרדה הקיומית.
החרדה?
החרדה הקיומית אצלי, תראי, אני באה מרקע שסבא שלי ברח מאוסטריה, דקה אחרי שהנאצים בזזו לו את החנות. באותו לילה הוא כבר לא ישן בבית, ובאותו לילה הם באו לחפש אותו. ואת יודעת, זה סיפור שקרה לפני יותר מ-80 שנה, וחייתי, לא, זה לא ניהל אותי. ובשביל אוקטובר תפסתי את הילדים שלי ואמרתי להם, אנחנו אולי צריכים כמו סבא שלמה, והם לא הסכימו. הם הלכו למילואים ולא הסכימו,
שלך.
נכון, אבל אני באתי ממקום שזה. עכשיו, שבוע שעבר הייתי בווינה. ופעם ראשונה שהסתובבתי בווינה והסתכלתי עליהם, אמרתי, יאללה, זה העיר שסבא שלי גר בה והסתובב בה, זה עיר כמו שאני מסתובבת בתל אביב. ואני באה לעיר הזאת, וזה עיר זרה. אני לא מכירה אותה, אני נושאת דרכון אוסטריה, אבל אני לא מכירה כלום. ואמרתי, הלוואי שהנכדים שלי לא הסתובבו כמו זרים בתל אביב. אני ממש, וואו. את מבינה, זה מחשבות שבחיים לא היו לי, בחיים לא היה לי ספקות, בחיים לא היו לי שאלות, ואני מקווה מאוד 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 שנחזור לחיות פה, באיזושהי יציבות וודאות ונורמליות, ולא כל הטרפת והטרללת שאנחנו חיים בה.
אני כבר לא יודעת מה נורמלי, אני לא יודעת אם יש אפשרות ליציבות וודאות, כי אם יש משהו שאנחנו מגלים מאז השבעה באוקטובר, אני חושבת שהכל כל הזמן בתנועה, ושום דבר לא ברור.
אבל זה מה שאני רוצה, הלא ברור הזה,
הדבר היציב ביותר זה ששום דבר לא יציב.
לי זה קרה רק בשביל אוקטובר, לי היה מאוד מאוד ברור וודאי פה. אני 100% פה, מושקעת פה, נולדתי פה, כל מה שיש לי פה, הקריירה שלי פה, המשרד שלי פה, אני לא רוצה ללכת מפה לשום מקום. אבל אני מקווה שכאילו נחזור להיות במקום שזה גם מאוד ברור, גם לנו וגם לילדים שלנו וזה.
אמן.
שזה לצערי, אנחנו במציאות לא פשוטה. לא פשוטה בכלל.
לא פשוטה כל הזמן, אני לא בטוחה שזה... המציאות היא מורכבת, אבל מה עוזר לך להתמודד עם המציאות הזאת, עם, בכלל, עם אתגרים בחיים? איזה אמונות, תפיסות, כלים שקיבלת בחיים עוזר לך בכל זאת? כי הנה עובדה, את מתפקדת, ויש לך ימים מלאים, ובכל המובנים. מה עוזר לך? מה החוזקות שלך שמאפשרות לך לעבור את הדברים
נו,
האלה?
תראי, קודם כל אנחנו כבר לא בעין הסערה.
נכון.
כן, בתל אביב, אנחנו כבר לא בעין הסערה.
אבל גם מההתחלה, אני חושבת שחזרת ליחסית מהר, יחסית. יש אנשים שעדיין לא התאוששו. יש אנשים שעדיין מבלים את רוב הימים שלהם.
בסדר, אבל את יודעת, תודה לאל, אני לא נפגעתי באופן ישיר תאצ'ווד. אז אני לא יכולה, את לא יכולה להשוות אל מה שאנשים חוו, אני לא שופטת, אנשים עברו דברים
מאוד קשים. אני לא מדברת על אנשים שעברו את החוויה במקור ראשון.
מאוד מאוד קשים. ובכלל איפה אנחנו ואיפה זה.
ברור. אנחנו לא מדברים על איזה...
באופן כללי, זה לא לאפשר למשבר לנהל אותך, אלא לנהל אותו. אני חושבת שזה הכלי הכי משמעותי. אמונה שבסוף נסתדר. אמרתי לילדים שלי, בשביעי לאוקטובר הייתי במצב שואתי. אנחנו נעזוב, לא יהיה לנו הרבה דברים, אבל אנחנו נסתדר, אנחנו חרוצים, והם צריכים כל האמרו לי, לא, את מתבלבלת, אנחנו לא הולכים לשום מקום, אבל אני הייתי באותו יום, זה בעיקר היה בשביעי, שזה כן. היה...
אני כמובן...
לא, זה כאילו הגנים של השואה, שנמצאים אצלי,
הכל עובר.
הרימו ראש. זה מדהים היה. כל הזמן הייתי, אבל תראו מה קרה עם סבא שלמה, ותראו איך הוא ברח מבינה, ותראו, הוא ידע לברוח בזמן, ואם הוא לא היה בורח בזמן, לא היינו פה היום.
אבל שחררת?
ברור שחררתי.
יופי.
שחררתי אחרי יומיים. גם שהבנתי שאין לנו לאן ללכת, ואין לנו...
זה בטוח.
זה, כן, כן.
בתור מי שלא נולדה בארץ, דווקא נולדתי בקוטאיסי בגיאורגיה, ועליתי בת 6.5. ציונות לשמה, לא כי היה שם רע, אבל אני כן יודעת להגיד לך שינקתי, מה שנקרא מילדות, מאוד את המשפט הזה של בשנה הבאה בירושלים הבנויה. וזה משהו שאני מאוד מעריכה, ואני מרגישה מאוד מחובר. לא רואה את עצמך בשום מקום אחר לעולם. לא
ברור,
רואה.
אבל...
זה ברור.
זה אין שאלה כן. בכלל, שאם יש לנו איפה לחיות, אנחנו חיים פה.
נכון.
הפחד היה שכאילו אנחנו הולכים למקום... לי זה היה הפחד.
אני מבינה.
לי זה היה הפחד, כן. אני מודה.
אני מבינה.
ובאמת אני היום נמצאת במקום שאני אומרת שנהיה בריאים.
אמן.
שיהיה לנו כוח לעבוד.
אמן.
ושיהיה לנו פה... שקט וודאות ורוגע יחסית כמו שהיה קודם. שאת בסדר?
אני לא, אני יותר חמדנית ממך בעניין הזה.
אז אני היום, היום זה מה שאני נמצאת.
שיהיה לנו טוב, אמן.
ברור, אם זה מגיע גם טוב, לא?
נכון.
אם אנחנו בריאים ויש לנו שקט וכוח ויכולת לחיות כמו שצריך, אז כבר טוב.
יאללה, נברך את עצמנו שזה מה שיקרה. תודה
אמן.
רבה שהתארחת בפודקאסט שלי
אצלך
בבית.
ונתראה בפרק הבא.